On this cassette is a sicha which was delivered by the Rosh HaYeshiva Shlita to the students of Kerem Biavne on the second night of Chanukah. The topic of the sicha is Malchut V'Torah.
Bayom HaShini Ikriv Netanel Ben Tzua Nisi Yisachar Ikriv Et Korbano Karat Kesef Achad VeGoyma. Omer HaMidrash Lama Katuv Bofen Miyuchat אצל קורבן יששכר הקריב כאילו הקריב תחילה. ויש מקום לשאול ממון אפשר. אם הוא צריך להקריב תחילה, אז למה באמת לא הקריב תחילה? אם הוא לא הקריב תחילה, אז לא היה צריך להקריב תחילה, אז למה כאילו הקריב תחילה? והנה המדרש אומר מקודם מה ראו הניסים להקריב קורבנות בעניין הזה. רבונן אמרין אף על פי שקורבן שווה הקריבו, כולם על דברים גדולים הקריבו, וכל אחד ואחד הקריב לפי דעתו. זאת אומרת, אף על פי שהפעולה החיצונית של הקורבן הייתה פעולה שווה לכולם, אבל התוכן הפנימי של הקורבן והכוונות שיש בזה, כל שבט ושבט הקריב על הרך אחר, על עניין אחר. אומר המדרש, התחיל נחשון והקריב על סדר המלוכה, במה שימליכו אביו על אחיו, כמו דתימה יהודה אתה, יודוך אחיך, גור אריה יהודה וגוימה. ובקורבן שבט יששכר, אומר המדרש, בא נשיא יששכר והקריב על שם התורה, לפי שהם אהבו את התורה יותר מכל השבטים, שנאמר, ובבני יששכר יודעי בינה לעתים. אבי אומר ששבט יהודה הקריב על עניין המלוכה בישראל, ושבט יששכר הקריב על עניין התורה. נשתדל בדברינו הבאים להסביר שני הערכים הללו של מלכות ותורה ואיך הם קשורים זה בזה. והנה הנביא אומר בספר ישעיהו סימן ממתת, כה אמר השם בית רצון אני תיך וביום ישועה עזרתיך וצרכה ותנחה לברי טעם להקים ארץ, להכין נחלות שמימות, לאמור לאסורים צאו לאשר בחושך הגענו, על דרכים יראו בכל שפעים הריתם. לא ירבו ולא יצמאו ולא יקם שרב השמש, כי מרח מים ינהגים ועל מרבוי מים מנהלים, ושמתי כל הרי לדרך. ומסילותיי ירומון, הנה אלה מרחוק יבואו, מין אלה מצפון ומים, ואלה מרצים. רונו שמיים וגילי הארץ, ופיצחו ערים רעינה, כניחה בהשם עמו וענייה ורחם. ותאמר ציון, עזבני השם, והשם שכחון. הפסוקים האלה, שבדרך כלל הם מלא עלו, פסוקים של גאולה ונחמה, כל הפסוקים האלה כתוב ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחוני. כתוב על זה בילקוט שמעוני. ותאמר ציון עזבני השם. מה כתיב למעלה מנועין פרשת מלך המושיח? כה אמר השם בית רצון אני תיך וגוימר. רונו שמיים וגיל לאורץ וגוימר. כי ניחם השם אמור וענייה ורחם. ואחר כך ותאמר ציון עזבני השם. לא היה צריך לומר אלא ואתם מציין עזובה ניישן ואחר כך פרשת מלך המשיח. אלא אומר הילקוט, כיוון שראתה ציון שגלויות מתכנסים וכל ישראל והשמיים וארץ שמחים והיא אינה נזכרת, התחילה אומרת ואתם מציין עזובה ניישן והשם שכחון. מה פירוש הדברים? שאחרי פרשת מלך המושיח אומרת עזבני השם. יש מקום לומר שירושלים השם ירושלים מסמל את המרכז הנצחי של מלכות בישראל ובעיקר מלכות בית דוד שריאלה. כמו שכתוב ברמב״ם שממנים מלכי ישראל בירושלים לעולם אל המלך ישראל מזרע דוד, ועל זה הפסוק הלא אומר ולבנו אתן שבט אחד למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפניי בירושלים. והשם ציון מסמל את המרכז הרוחני של עם ישראל, כמו שחזר דורשים אוהב השם שערי ציון שערים המצוינים בהלכה, ציון משכן כבודך. אם כן, ניתן לומר שיגיע זמן שאף על פי שמבחינת מלכות יהיה המצב כמו שמתואר בכל הפסוקים האלה שהם נקראים בפי חז"ל פרשת מלך המשיח, גם קיבוץ גלויות כמו שנאמר רונו שמיים וגיל הארץ ופיצחו ערים רינה כי ניחם השם ציון ועמו וענייה ורחל. בכל אופן, מבחינה רוחנית כנראה שיהיה מצב כזה שציון תחשוב כאילו עזובני ושכחון. זאת אומרת, עדיין לא תהיה מורגשת הגאולה הרוחנית בישראל. ועל זה נאמר, ותאמר ציון, עזבני השם והשם שכחוני. זאת היא השאלה של ציון. מה הקדוש ברוך הוא אומר לה? אז כתוב בילקוט, אמר לי, יש קלה בלא חופה, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באולך. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא אומר לי ציון, חלילה, לא שכחו אותה, לא עזבו אותה, אלא כל מה שמתרחש, כל הדברים הגדולים שמוצאים את ביטוים בפסוקים אלה שנקראים פרשת המלך המשיח, הכל זה הכנה לקראת הייעוד של קיבל בחור פתולי ועלוב בנייך וכמסוס חתן על גבה יסיס עלייך אלוקיי. הזיווג הנצחי שבין כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא זה רק על ידי תורה, כי הלא תורה היא החוליה האמצעית שמקשרת את עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, כי ישראל ואורייתא וקודש בריחו חדו. אלא שלצורך הזיווג הזה של כמסוס חתן על כלה יסיס עלייך אלוקייך, יש מקודם הכנה של קיבל בחור בתולי ועלוך בנייך, שזאת היא בחינת חופה, שזה ההכנה לקראת הזיווג עצמו. והנה בישעיהו פרק נ"ד נאמר, אני הסוערה לא נוחמה, הנה אנוכי מרביז בפוך ונייך ויסלטיר בספירים. אומר המלבין שזה המשך למה שנאמר מקודם, רוני הקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבים בני שוממה ובני בעולה אמר השם. זאת אומרת שציון מקודם הייתה הקרה, כי בניה בכלל לא היו בתוכה. אחרי זה שיש קיבוץ גלויות, והקדוש ברוך הוא אומר, רוני הקרה לא ילדה, יצחי רינה, כי רבים בני שוממה מבני בעולה, אבל עדיין ציון הענייה הזאת היא סוהרת, היא עדיין לא נוחמה. ונאמר על זה בילקוט, ענייה סוהרה, ענייה מן התורה, ענייה מן המצוות, ענייה מן הצדיקים, ענייה ממעשים טובים. זאת אומרת, זה הן הדברים שאמרנו שאחרי רבים בני שוממה מבני בעולה, שזה קיבוץ גלויות, עדיין יהיה מצב של ענייה מתורה, ממצוות, מעשים טובים, ובגלל זה הענייה הזאת לא נוחמה. והמרבין בעצמו כותב, כי אני הצוערה לא נוחמה, אחרי מה שכתוב רוני הקרא לא יולדה, כי רבים בני שוממה בני בעולה, זה אותו עניין, מה שכתוב, ואתם הציון עזובה לי השם, אחרי פרשת מלך המשיח. מה אומר על הקדוש ברוך הוא לעניה? הנה אנוכי מאביז בהפוך עוונייך, ויסדתיר בספירים. מעניין שהתשובה היא אותו תשובה מה שהקדוש ברוך הוא משיב לציון, בזמן שהיא טוענת, עזובני ושכחוני. דברי שמה אומרים שאבן נויפך זה שבטו של יהודה, שזה מראה על מלכות, ואבן ספיר זה שבטו של ישחר, שזה מורה על תורה. כשם שבזמן שמניחים את היסוד מרביצים מתחת ליסוד אבנים, אז כתוב, הנה אנוכי מרביץ בהפוך אבנייך. לא שכחו חלילה את ציון, לא שכחו את העניין הרוחני, לא שכחו את העניין התורה, שהיא המקשרת את עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, אלא לפני אביסנטיר בספירים, שמניחים את היסוד של תורה, שבטו של יששכר, מרביצים מקודם בהפוך אבנייך, שזה שבטו של יהודה של מלכות. זאת אומרת, מלכות לפני תורה, ומלכות בתור אבנים שעליהם מיוסד אחר כך היסוד של ספיר, של תורה. הן הדברים, כמו שכתוב מקודם, שפרשת מלך המשיח מהווה חופה והכנה לקראת הזיווג, כך נאמר פה שני אנוכי מרביץ בהפוך אבנייך, שיסוד המלכות בישראל זה מהווה ההכנה והבסיס ליסוד התורה בישראל. והנה על הפסוק ותאמר שיר נזבני השם, יש עוד לעולם בילקוט דבר אחר, עזובני השם והשם שכחוני. אמר לה הקדוש ברוך הוא, תורמנים בני תורמנים. אדם הראשון עסוק כנעימו לעשות לו איזה, שלם הרסה לו איזה כנגדו, והוא מתרעם עליי, האישה שנתת עם עדי, היא נתנה לי. יעקב אני עסוק עם בנו להמליכו על מצרים ויוסיפו השליט על הארץ, הוא מתרעים לפניי ואומר, נסתרה דרכי מהשם. בסוף, הילקוט מסיים, אף ציון, כך היא עושה לי. אני עסוק להעביר את המלכויות מן העולם. כבר עברתי בבל, מדי ויוון. עומד אני להעביר מלכות הרביעית, והיא מתרעמת לפניי ואומרת, עזבני ושכחני. לאור מה שאמרנו עד עכשיו, יש מקום להבין מה מתרעם הקדוש ברוך הוא על ציון ואומר לה שהיא תורמנית. אבל ציון מתרעמת שהיא ענייה, ענייה מן התורה, מן המצוות, מן הצדיקים, ממעשים טובים. אז איזה תפייה יש פה למה שהיא מתרעמת? ואיך מפרשים שאין מקום לתרומת של ציון מפני שהקדוש ברוך הוא עסוק להעביר את המלכויות מן העולם. כדי לבאר עניין זה, נסביר מקודם מה זה התוכן הפנימי של המלכות בישראל, ונזכיר לציבור מה שדיברנו בראש השנה לפני שנתיים, על מה שחזר אומרים, שהקדוש ברוך הוא אומר, אמרו לפני מלכויות, כדי שתמלכו לי עליכם. אמרו לפני זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה. הבעל פחד יצחוק שואל, מה פירוש אמרו לפני מלכויות, כדי שתמלכו לי עליכם? אבל אמרו לפני מלכויות, זהו תמלכו לי עליכם. מי שלמה אמרו לפניו זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה, אם אתם תגידו פה, בואי לו מה זה זיכרונות, אז אני למעלה אסכור אתכם לטובה. אבל מה פשוט, אמרו לפני מלכויות, כדי שתמלכו לי עליכם, זה כאילו היה אומר, אמרו לפני מלכויות, כדי שתאמרו לפני מלכויות. ופירשנו את הדבר, שבעצם הדבר הזה עלו נאמר בין יתר הדברים המנויים שם במשנה, שבפסח נתונים על התבואה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אפילו לפני אוימה בפסח, בלי שיתברכו לכם תבואה שבשדות. בעצרת שנתונים על פירות האילן, הקדוש ברוך הוא אומר, אמרו, יביאו לפני שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילן. ואם בחג נידונים על המים, אז ניסקו לפעול המים בחג, כדי שיתברכו לכם גשמי שנה. ועל זה הדרך, צריך לפרש, שאמרו לפני מלכויות, זאת סגולה, כדי שתמלכו עליכם. על ידי שתאמרו לפני מלכויות, תוכלו להמליך אותי עליכם. וביור הדבר הוא כך. כשם ביתר הדברים, מה שאנחנו מביאים, חטא עומר בפסח, שתי הלחם בצר, ומנסחים לפני הקדוש ברוך הוא יין בחג, על ידי זה אנחנו זוכים לברכה וכל הדברים האלה. מפני שהקרבת הדברים האלה לפני הקדוש ברוך הוא, בזה יש מין הודעה והודעיה. אנחנו מודים שהקדוש ברוך הוא שנותן לנו את התבואה, שנותן לנו את פירות האילן, שמוריד לנו גשמים. הוא בהודעה המצורפת עם ההודעיה, שההודעיה היא מכוח ההודעה, על ידי זה אנחנו זוכים שהקדוש ברוך הוא באמת ישפיע עלינו את ברכתו. כך הם עלו פשטות הדברים. אותו העניין זה גם כן בקשר למלכויות. כי מה הפירוש להמליך את הקדוש? להמליך את הקדוש ברוך הוא, הכוונה שאין שום כוח ששולט על האדם. אין שום כוח שאדם נכנע אליו מלבד הקדוש ברוך הוא. וכל מעשי האדם הם רק לצורך עבודת השם ומילוי רצונו יתברך. כמובן שכל זמן שהיצר רע שולט על האדם, אז הוא לא שייך להגיד שהוא ימליך את הקדוש ברוך הוא. ואומר ברדי להמליך את הקדוש ברוך הוא, האדם בעצמו הוא צריך שיהיה מלך על כל הדברים, שהוא ישלוט גם בנטיות הטבעיות, גם בתכונות השליליות, שישלוט על יצר הרע, שליבו יהיה ברשותו, ואז ורק אז הוא יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא. והנה להתגבר על יצר הרע, אז האדם בעצמו צריך עלו כוח של שליטה, כוח של שלטון, כוח של מלכות, והכוח של מלכות זה רק אצל הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, כי להשם ממלוכו, כל הכוח כולו אין בידי הקדוש ברוך הוא. אין שום שלטון, אין שום מציאות בעולם שיש לו כוח של שליטה, שזה נקרא מלכות, רק אצל הקדוש ברוך הוא. והשבלוש ברוך הוא נותן כוח לאדם להתגבר על יצרו, כמו שחזל אומרים, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין לו יכולו. ואם הרבה יתגבר על יצר הורא, צריך לדעזר את הקדוש ברוך הוא, שהוא ייתן לאדם כוח לשלוט, כוח למלוך, ולגוע על זה, יוכל להמליך את הקדוש ברוך הוא. ולמלא הקדוש ברוך הוא, יירו לבניים העבודות. אם אתם תגידו לבניים העבודות, זאת אומרת, תודו שהמלכוס רק אצלי. תודו בלשון הודיה על זה שאני נותן לכם מלכות. אז זה שתבוא לפניים העבודות ותודו שגיד השם אמרו לו, אבל זה אין לכם פה השום מלכות שאתם תוכלו למלוך ולהשתלט על היצר הרע, אם כן תודו להמליך עליכם. אם הוא לפניים העבודות, כדי שתמכו נהיה עליכם. והוא אומר שהיסוד הפנימי של פניין המלכוס זה מי ששולט על היצר הרע להמליך את הקדוש ברוך הוא לבדך. אלא שכוח היסוד הזה של מלכוס יש כבר כוח באדם לשלוט על שאר דברים. מכיוון שכל העולם כולו הלא נברא בשביל האדם השלם, בשביל להביא כבוד לקדוש ברוך הוא, אז אותו האדם שיש בו התוכן הפנימי של מלכוס, יש לו גם כן הצורה החיצונית של מלכוס, באופן שכולם עומדים לרשותו ולשירותו, בכדי שהוא יוכל באמת להמליך את הקדוש ברוך הוא ולהביא כבוד לבורא. אבל זה מה שחזר אומרים לנו, מפני מה זכה יהודה למלכות, בשביל שיהודה אמר צודקו ממני, והודה והציל שלוש נפשות מן המיטה, הודו לו אחד שהוא מלך עליהם. המלכוס הפנימיס, הכוח החזק הזה של יהודו, להודות צודקו ממני, בגלל זה הוא זכה למלכות שאחיו ימליכו אותו למלך. והרי גם המלכותו של יוסף במצרים, אומרים חזר על הפסוק, ויוסף פרו יסתבטוי, אמר רב שמעון בן גמליאל יוסף, משלא נתנו לו, פיו שלא נשק בעברה, ופיחו איש הקולני, גופו שלא נגע בעברה, והיה בשיש בגדי שיש, צווארו שלא הקין לעבירה, ויוסף רביד עזב על צווארו. ידיו שלו משמשו בעברה ויוסף המלך הסתבס ומר יודו בית לא יסעב יוסף. רגליו שלו פסו בעברה יתו וירקו בן הקרוינים ויקב אויסו במרכבס המשנה. ואומר על ידי זה שיוסף שלב בעצמו ולא נכנע לטייבס היצר, זה המלכוס הפנימיס, ובמילא זה זכה גם כן למלכות החיצונית. אבל כך אומר המדרש רבה בספר במדבר, פרשת דבר, זה שאמר הכתוב, ירא השם בני ומלך, כל מי שהוא ירא מן הקדוש ברוך הוא, סופו לעשות מלך. ומי אתה למד מאברהם, על ידי שנתיירא מן הקדוש ברוך הוא, נעשה מלך. שנאמר כי אתה ידעתי כי ירא אליקים אתה, ומניין שנעשה מלך, שנאמר אל עמק שווה הוא עמק המלך, מה שווה עמק המלך, שושבו הכל ונתנו עיצה וקצצו ארזים ועשו כיסא ושבו מלך אביהם. לא תאמר אברהם בלבד, אלא אפילו משה שנתיירא מן הקדוש ברוך הוא נעשה מלך, לכך כתיב ירא השם בני ומלך. אדם, כיוון שהאדם הוא בעל בחירה, ובכדי לאזן את משקל הבחירה שיהיה תמיד שווה, אז כשם שנותנים כוחות נפש מיוחדים לאדם לשלוט ולמלוך על יצרו, אז גם כן נותנים כוח ביצר הרע לשלוט על האדם, אחרת לא מעדים את משקל הבחירה. אז כשם שיש כוחות של מלכוס בסתרי דקדושה, יש גם כן כוחות של מלכות בסתרי אחרי. וזה מה שחז"ל אומרים באותו מדרש בפרשת ט"ו במדבר, דבר אחר, ירא השם בני ומלך המלך יצר טוב על יצר הרע, שנקרא מלך, שנאמר, הוא בא אליה מלך גדול וסבב אותה. ואומר שגם היצר הרע נקרא מלך, כי הכל זה בגלל משקל הבחירה. אז אם האדם מקבל כוחות של מלכוס מצד היצר טוב, כדי להשתלט על היצר הרע, אז ממילא היצר הרע מקבל גם כן כוחות של מלכוס כדי להשתלט על האדם. והרי האדם נמצא תמיד בסכנה מתמדת. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כל מה שיש לו יותר כוחות של מלכוס, יש גם לסטרא אחרא יותר כוחות של מלכוס. הוא צריך לזוהר לכוון את הכוחות של מלכוס לסטרא דקדושה. אחרת, אז תקנתו כלכלתו. אותו בחינה שחז"ל אומרים, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מוות, ובעקבותי למשיחה. מתי שהקדוש ברוך הוא עסוק להעביר מלכות אדום מן העולם? והרי המלכות עוברת לעם ישראל. יש השפעה מיוחדת של מלכוס, של כוח של שלטון בעם ישראל. וכאמור זה לעומת זה, יש גם כן כוחות של שלטון ביד הסדרה אחרי. ואז יש להיזהר באופן מיוחד לשמור על הכוח של מלכוס, שהם יהיו מכוונים רק לצורך מלכותו של הקדוש ברוך הוא. כי חלילה, אם בתקופה הזאת לא נזהרים, אז המצב הרבה יותר גרוע, מכיוון שאז כוחות המלכוס נתונים חלילה לסטרא אחרא, ואז הכוחות יותר חזקים, והסכנה הרבה יותר חמורה. ואולי לזה התכוונו חז"ל בעקבותי דמשיחא חוץ ביזקה, כי אם חלילה באותו זמן הן ההכוונה הנכונה וכוחו של מלכוס בצד הימין, אז זה פועל בצד השמאל ביתר עוז וביתר תוקף, וזהו החוץ ביזקה. וזה כוונת הילכות, שבזמן שציון מתרהמת ואומרת עזבוני ושכחוני, בזמן שציון מתרהמת שהיא ענייה מן התורה, מן המצוות, מן הצדיקים ומעשים טובים, אומר הקדוש ברוך הוא, אין תורמנים, מהפוש תורמנים. על הדרך שחז"ל אומרים את הדוגמה מאדם וחווה. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את אשתו כדי שיהיה עזר כנגדו. אם האדם לא ידע איך לנצל את הסגולה הזאת שניתנה לו בשביל עזר כנגדו, והוא שהפך אותה שהיא תהיה כנגדו ולא יעזר, מה הוא מתרעם אחר כך? או אישה שנוסעת לימודי, היא נתנה לבוכל, אני נתתי לך אישה כדי שהיא תהיה לעזרתך, או שהיא תהיה נגדו. בוכו לציון, את מתרהמת על המצב הנורא הזה, על החוץ פייזגי הזה. אני נתתי כוחות לצורך שימוש לדברים טובים. אני עסוק להעביר את המלכויות מן העולם. כבר עבדתי מרחס מודאי פורוס ויובות. עכשיו אני עסוק להעביר את מלכוס סבלי במלכוס רביז. אז התקופה שמלכוס עובר לעם ישראל, מלכוס עם הכוח של מלכוס, אדרבה, אם יש כוחות של מלכוס, אתם באמת יכולים לנטות את הכוחות לצד הטוב ולהשתמש במלכוס בשביל להמליך אותי. אם אתם מקלקלים מעשיכם ומכוונים בכוח של מלכוס להפך, הרבי אומר שיסוד המלכוס זה יראת השם. ירא השם בני בו מלך, כל מי שהוא ירא השם, סופו נעשה מלכים. וזה פשר הקדמת יסוד המלכות לתורה. חז"ל הלא אומרים במסכת שבת, אמר יש לה כשמי דכתיב, היה אמונה תיתך חוסן ישוע יזכוך בסודס. אמונה זה סדר זרועים, תיתך זה סדר מוהית, חוסן זה סדר נשים, ישוע זה סדר נזיקים, חוכמה זה סדר קודשים, ודעת זה סדר טהרות, ואפילו אוכל ירס השם היא אוצרו. עכשיו האדם שאמר לשלוחו, עלי ליקור חיתים להביא, אבק ואלה לו, אמר לו, הרפת לי בהם כף חוינטים, אמר לו לב, אמר לו, מוטף שלא העליתה. מכיוון שצריך להיות, לפני תורה צריך להיות ירס השם היא אוצרו, צריכים לבנות מקודם את האוצר, שיוכל להחסים בקרבו את החיטים, שזה בחינת תורה, וכמו שכתוב שכל שירת יראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, ומילא יוצא שיסוד המלכות צריך לבוא לפני יסוד התורה, כשם שהאוצר הוא בא לפני התפועה. כבר אומר רב חיים בנפש החיים, כשאמר לו שלא יהיה בפקר שמחוימתים, אומר לו מוטף שלא העלית, שיהיה הרבה ועכשיו. לא. הערבוב צריך להיות הקו של חוימתים לפני הקו, לפני עשה של חיטים. מילא, אז הלא מובן שצריך להיות מקודם מלכוס, ואחר כך תורה. הנה ככן אנחנו מבינים למה אצל שפטו של יששכר כתוב יקריב, כאילו יקריב תחילה, אבל הוא לא היה מקריב תחילה. מפני שאומנם למעשה, זאת אומרת בפועל, צריכים להקדים את האוצר לפני החיטים. אבל ההצעה הזו, אבל בכדי להחסן את החיטים, בכדי לשמר את החיטים, אז בפועל, אז באמת יהודה זה לפני יששכר, מפני שיהודה זה מלכוס, ויראת חטא קודמת לחוכמוס. אז אומנם במעשה, אז מלכוס זה לפני יששכר, ויששכר זה סוף מעשה, אבל סוף מעשה במחשבה תחילה, מכיוון שהאוצר הוא ברדי לשמר את התפועה, ירס חטו איזה הרויצה של תורה, אז במחשבה תורה תחילה. ושום כך, אמנם יהודה מקריב ראשון, אבל כתוב אצלי יששכר הקריב, כאילו הקריב תחילה. והנה דברים אלו, מלבד שהם דברים בעיתם להסביר את מאמרי חז"ל הנוגעים לקורבנות הנשיאים, כפי שבאנו להיל, הם נחוצים באופן מיוחד בימי החנוכה, כפי שכבר הסברנו בשיחת הפתיחה היסודית למי החנוכה, שעיקר המאבק בין חוכמת ישראל לחוכמת יוון, שאצלנו החוכמה והמייסה קשורים זה את זה. אצלנו אז יראת חטא קודמת לחוכמוסי, אז חוכמה סיובון, הם היו גדולים בחוכמה, ודווקא מפני שהיו גדולים בחוכמה היו יכולים לפרוץ פרצות בתוך המקדש, היו יכולים לטמא את השמש רומז לחוכמה, הם רוצו להפוך את חוכמה סתירו כמו בחוכמה כמו כל החוכמות, להפריד בין החוכמה ובין המעשה. אז באלה הימים צריכים בעיקר להיות זהירים על השמן, על השמן הטהור. לא מספיק שמן לבד, לא מספיק תורה לבד. צריך להיות תורה אשר אסכת קודמת לחכמוסי, שמן טהור. יתן הקדוש ברוך הוא שבאלה הימים נראות החנוכה יהירו את דרכנו, שנוכל לעלות מעלה מעלה במסילה העולה בהתקל, ונזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. אמן.
following sicha was delivered on the fifth night of Chanukah. The topic of the sicha is Torah Chesed.
ביום החמישי נעשי לבני שמעון שמואל בן צרושדאי. אומר המדרש, כפי שרובן הזדרז להציל אחיו בן המיטה, ושמעון קינאי על זנות אחותו בשכם, להציל אחותו מיד מאים, וכך זכה להקריב אחרו. קורבנו קרת כסף אחד, בא נשיא שמעון והקריב על סדר מעשה המשכן. למה הקריב קורבנו כנגד מעשה המשכן? דוגמת מעשה שמעון אבי השבט. לפי ששמעון קינא על זנות, ורק כל אנשי שכם על שינו את דינה אחותם, כמו דעתי מהוויקרו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו, ויבוא על העיר בטח ויהרגו כל זכר, ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו, וכן המשכן היה הורג בנואפים ובסוטות כמו דתמה, ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס ומנאפר אשר יהיה בקרקע משכן בגוימר, ואומר וישקע את המים והייתה עם מטמא ותיבמר בגוימר, ולפי כך הקריב שמואל קורבנו עושה למעשה המשכן זכרו למעשה שמעון. נדרוש הערב במדרש זה על מעשי שכם בדינה וקורבן של שבט שמעון על מעשי המשכן, וזה לא רק מפני שזהו קורבן היום, אלא מפני שבעצם הלו עניין שכם בדינה אנחנו מוצאים גם כן הגזירות של מלכות יוון. ידוע לו שהגזירה של תולה נשאי ברבי תיבאה לגמון תחילה היה בימי מלכות יוון. הרמב"ם הלא כותב בהתחלת הלכות חנוכה שפשטו ידם בממונם ובבנותיהם. הרי שיש שייכות של עניין שכם בדינה לימי החנוכה. התוכן הפנימי של הקשר בין עניין שכם בדינה ומלכות יוון יבוהר במהלך הדברים. הנה אומרת הגמרא בסוטה דף י"ז, דרש רב הפסחר שאמר אברהם ואנוכי עפר ואפר, זכו בניו לשתי מצוות, אפר פרה ואפר סוטה. הנה אנחנו מבינים את המתן שכר לעם ישראל באפר פרה שמתאר את הטמאים כנגד אמירת ואנוכי עפר ואפר של אברהם. ראויה היא תרתם של ישראל לבוא בגלל המתנותו של אברהם אבינו. אבל יש מקום לשאול מה השכר זה של עפר סוטה שבא על עסקי נירו וזימה בגין הענווה וההזבטלות של אברהם אבינו שאמר ואנוכי עפר ואפר. אומנם יש כאן גזירה שווה שכאן מדובר על עפר וכאן מדובר על עפר, אבל יש מקום לבהר מהו הקשר הפנימי בין המתן שכר של עפר סוטה לאמירת אברהם ואנוכי עפר. והנה דבר זה כבר נתבהר לנו בקונטרס ארבעה מאמרים בהגדה, ונחזור על חלק מן הדברים ששייכים לענייננו. והנה על הפסוק והשם המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מת השם מן השמיים. אומר המדרש שם רבי אבון, משל לשפחה שהייתה רודה פת בתנור, בא בן גבירתה ורדתה פת ונתנה לו, בא בן בנה ורדתה גחלים ונתנה לו. כך להלן כתוב, ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, גם הכה והשם המטיר על סדום ועל עמורה גוף ובאש. דברי המדרש הללו סתומים וחתומים. איזה שייכות יש בין ירידת המן, שזה כולו חסד והטבה, לעניין של גופריס והאש שירדו מן השמיים כדי להפוך את סדום ועמורה? ואיך שני הדברים הללו שוכנים בכפיפה אחת? והנה המסגרת של הדברים מובנת לנו מיד, כי חז"ל מוצאים קשר, מכיוון שבהפיכת סדום ועמורה כתוב והשם המטיר, ובירידת המן כתוב הנני ממטיר, סימן שיש קשר ביניהם, ושניהם באים ממקור אחד. אל תטמע ששני דברים נוגדים אלה באים ממקור אחד, הנה בא המשל של התנור, שמאותו תנור אפשר להוציא לחם. מה? אפשר להוציא גחלים, זה גוף לזבועי שממש. אבל מה באמת תוכן המסגרת הזאת? מהו באמת התנור הזה שממנו באים גם המן וגם הגופרית ויש לו סדום ועמורה? והנה כתוב, עולם חסד ייבנה. פירוש דבר, אין העולם יכול להתקיים בלי מידת החסד. מבחינה פשוטה, מה שיש לרובן אין לשמעון, מה שיש לשמעון אין לרובן, מה שיש לשניהם אין ללוי, וקיום העולם נעוץ בזה שכל אחד נותן לשני וממלא את רסכונו. ואם במושג של עולם חסד ייבנה ישנם עוד הרבה עניינים גדולים ונשגבים, הן המקרא יוצא מדי פשוטו, וכל ההשתלשלות לעיני החסד מתחילים בפשטס, בתכונה של חסד, של נתינה והטבה לזולת. ומכיוון שתכונת החסד הכרחית לקיום הבריאה, הרי תכונה זו תבועה בנפש כל אדם ואדם. הנה אדם שהולך ישר ובאמת משתמש במידת החסד להיטיב לזולת, להתמסר לזולת, להתבטא לזולת, אז הוא באמת ממקיימי הבריאה. אבל אם אדם מפטר בקרבו תכונות של קבלה, מה שאנחנו קוראים תכונות של אגואיזם, אשר במקום לתת הוא רוצה רק לקבל, אז איך הוא מסתדר עם התכונה שיש בנפשו לתת? מצד אחד הוא רוצה לקבל, ומצד שני יש לו איזה דחף פנימי לתת. יש עניין של הרייס, שברייס האדם נותן, אבל כל תכלית הנשימה זה קבלה. ובנתינה עצמה, בכל מה שהוא נותן, הוא נהנה והוא מקבל. ואלה יוצא, אדם שמשבש את מידת החסד הישרה, בא בסופו של דבר לידי סילוף מידת החסד, לידי הרייס, שזה נקרא חסד דתומה. בזה אנחנו מבינים שאנשי סדום, שנאמר עליהם יד עני ואביון לא החזיקה. והרי כל החוקים של סדום זה היה נגד חסד, נגד הכנסת אורחים ונגד נתינה. אבל באמת אנשי סדום היו מושחתים בעריות. כמו שכתוב, היה אנשים אשר באו אליך הלילה או יציאים אלינו ונדע אותם. השומר ונדע אותם במשכן. ועל הפסוק ואיסה עלות את עיניו היער את כל כיכר הירדן כי כולם אשקה, דרשו חז"ל שכל הפסוק הזה על שם אמירה נאמר. כמו שכתוב ואיסה עלות ותאיסה אשת אדוניו את עיניה. את עיניו כי ישרה בי עיניים. ויער ויערות אשכם לחמו. את כל כיכר הירדן כי בעד אישה זונה כיכר לחם. כי כולו משקה אילך אחרי מהווי נותני לחמי וממי צמרי ופשתי שמי משפויה. הרי שאנשי סדום היו מושחתים ברייס, זה היה בהת עליה, מכיוון שהם היו נגד חסד לקדושה, אז הם פיתחו בעצמם חסד לטומאה מצד כוח הנסינה שטבועה בקרבם, אז הם היו שקועים ברייס. וזה מפורש בדברי חז"ל של הפסוק ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, אומר המדרש, רעים אלו לאלו וחטאים בגאולה הרייס. כי אם רעים אלו לאלו אז אין חסד לקדושה, אז חטאים בגאולה הרייס שזהו חסד לטומאה. והנה חז"ל הלא אומרים גם במסכת בוב מציאה, גם במדרש רבה, כל מה שעם ישראל זכו למען זה בזכות הכנסת אורחים של אברהם עם המלאכים. בזכות בית חופס לחם, בזכות חמה וחלב, עם ישראל זכו למען. הנה בעזרת השם מצאנו את התנור. התנור שממנו יוצא גם לחם וגם לפנים. התנור הזה זה מידס החסד. אז עם ישראל, או של אברהם, שהוא היה איש החסד, תתן אמת ליעקב חסד לאברהם, עם ישראל יצאו, זכו במן. אנשי סדום שהפכו את מידת החסד, צלפו אותו, זה נפך לחסד לטומאה, לגילוי עריות, אז אין עליהם ירד גופריס באש ולשמה. מה מדויק מה שחזר ממשילים, שהבן לוקח את הלחם והעבד לוקח את הגחלים, כי הבן משמש את אביו והעבד את אדוניו, אבל הבן עושה את זה באמת על מנת לתת, ואצל העבד כל השימוש שלו זה נרדה לקבל. והנה ידוע הדבר שהמשכן, מקום השראת השכינה בעולם, יסודותיו בתכונות החסד של עם ישראל. החסד זאת אומרת ההתמסרות וההתבטלות של כל איש ישראל לקונו. כי הגאווה וההתנסות דוחקות רגלי שכינה. כמו שכתוב, מערום וקדוש אשכון וסדקו שפל רוח. ומאידך כתוב, תויבס השם כל גבר לב, כל מי שיש בו גסות הרוח, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. אז זה שאדם מבטל את עצמו, הוא עושה, מפנה כביכול מקום לשכינה. וביטוי להתבטלות הזאת, זה התרומות, הזהב והכסף והנחושת, וזה שאדם נותן, וזה שאדם מבטל את הקיינים החומריים שלו, ומשום כך שנוי ומשולש בציווי זה של הקמת המשכן, נדיבו את הלב, מעיד כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. כי בנדיבו את הלב, במה זה החסד, וזה שאדם נותן, מוותר על עניינים גשמיים, בזה ומפנה מקום לשכינה. המדרגה היותר מרוממת והיותר נעלה במידת החסד, התפתלותו השלימה והמלאה של האדם לקונו ובורו, כמו שחז"ל אומרים, איזו חסיד עמית חסיד עם קונו. ותנאי וחיוב זה של הקמת המשכן על יתודות האיתנים של החסד מסביר לנו את דברי המדרש בפרשת ויגש על הפסוק וישא ישראל וכל השלו ויבוא בעירה שבה. והכאן הלך, אמר רב נחמן, הלך לקוץ הרזים שנטע אברהם זקנו בבאר שבע, כמו דעתו מבעית האשר בבאר שבע.